אני רוצה לדבר עליו, כפי שאתם רואים הוא הגשם. אני רוצה לדבר בשני הקשרים. הקשר אחד הוא הקשר של הגשם, וגשמי הברכה שירדו מתי זה היה? בלילה?
כל היום.
מה?
כל בלילה.
השלג היה לפני כן.
בלילה.
מה?
אם היית גר בחרפן הייתי יודע.
היה כל כך ברכה שאפילו בתוך הבית. אבל רציתי גם לדבר בהקשר של מה שאנחנו דיברנו לפני חנוכה. דיברנו שם על ראינו קטע של הרב קוק ביחס לאור, המסכורה של האור, והנקודה שהרב העלה שם אתה גם ישנו לספק המסכורות הללו הם אינם מטאפורות, אלא הם למעשה מבנות את המציאות. אז חשבתי לנסות לראות כאן גם ביחס לגשם, בעיקר אבל מה שכאן הדברים בוססים על מדרשי חז"ל. אין לי כל כך הרבה נעה להוסיף, אבל אפילו לקרוא רק את המדרשים, אז זה עצמו כבר, אני חושב, נותן לנו איזושהי תובנה מאוד חזקה איך תפיסת, מהי תפיסת הטבע של חז"ל. אולי זאת הנקודה הראשונה. גם כמובן בתנ"ך, אבל אני מקווה שאני רוצה דווקא להדגיש את חז"ל. הרבה פעמים תפסים את חז"ל אנשים ככה משפטנים, פורמליסטים, יורודיסטים, עושים ככה, וכשאתה קורא את המדרשים הללו אתה רואה אנשים שהם שונים קצת מהדימוי הזה שהרבה פעמים יש לנו ביחס לחז"ל. וכן, נקודה שאני רוצה, איך חז"ל באמת חוו את הטבע, את האירועים של הטבע, את עונות השנה, חילופי מרגע האוויר, שפות האקלים. והנקודה הראשונה שאנחנו מאוד מתבלטת כאן במדרשים, שראשית כל הם תפסו את, וזה דבר שזה ידוע, התופעות של האקלים, של הטבע, הן תופעות של חיים. הם אינם, כן, החוקים של הטבע, אינם כמו שאנחנו תופסים אותם, חוקי מדע שהם חוקים מכניים, חוקים דטרמיניסטיים עיוורים, אלא הם למעשה הופעות חיות, ולא סתם חיים, אלא למעשה הם אפשר לבטא בכמה רמות. ראשית, הם מבטאים את היחסים שבין הקדוש ברוך הוא, בין אלוקים לבין האדם והארץ. זאת נאמר התפיסה הראשונה. זה בא לך ביטוי כבר בתורה, כפי שאמרתי, אולי נקרא את הפסוקים, פסוקים מפורסמים, נקרא אותם כאן בהתחלה, במקור אחד. ושמרתם את כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום למען תחזקו, ואתם ירשתם את הארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה. אם כן, יש כאן נקודה שהתורה חוזרת עליה המון פעמים, שהקיום שלנו בארץ תלוי בכך שאנחנו נקיים את המצוות. ולמען תאריכו ימים על האדמה שהמצווה שלנו אבותיכם לחזרנו לזרעם ארץ ולחלב ודבש. כי ארץ אשר אתה בשם לרשתה לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך וישקיט ברגלך כגן הירק. וארץ אשר אתה עוברים שם לרשתה ארץ הרים ולקאות במטר השמיים כשתי מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה. כן, מה שהתורה כאן אמרה, אמרתי הפסוקים מפורסמים, התורה כאן משווה בין ארץ ישראל לבין ארץ מצרים. ארץ מצרים שהייתה למעשה ארץ הציוויליזציה של העולם העתיק, והיא באמת לא הייתה תלויה בגשם. אני לא חושב ש... שישקה את הארץ, ובכל זאת התורה רואה דווקא את יתרונה של ארץ ישראל דווקא בכך שהיא תלויה בגשם. אני חושב שהניגוד אפילו יותר עמוק, זה הניגוד בין ציביליזציה לבין עולם שלמעשה הוא באמת תלוי במאה גשמים, ובכך יש כאילו איזה מין תפיסה שמגנה את אותה לכאורה הארץ הזאת עדיפה, היא איננה יוצרת איזושהי תלות בין האדם לבין כן, מזג האוויר ורעידת הגשם. אבל התורה זה לא דבר שהוא מובן מאליו, התורה דווקא רואה בכך יתרון בתלות הזאת של ארץ ישראל בגשם, וזה משום שהגשם הזה כן, הוא ביטוי לכך שהיא ארץ שהשם דורש אותה תמיד מראשית השנה ועד אחרית השנה. כלומר עיני השם, הנוכחות האלוקית כאן באים לכלל ביטוי לכך שהקדוש ברוך הוא מוריד את הגשם וכן הלאה, ובאיזשהו מקום נוצרת צריקה הרבה יותר עמוקה וראשונית בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל דרך המציאות הזאת של הטבע או המציאות הזאת של הגשם. והתורה, כמו שאמרתי, ואני רוצה בהמשך לנסות להבין מה ההיגיון שיש בדברים, התורה מבטיחה לנו שהקיום בארץ הוא תלוי באמת בקיום המצוות. זה סתם איזושהי מידה כנגד מידה חיצונית, או כפי שאמרתי יש כאן היגיון פנימי שאם אנחנו נקיים את מצוות השם אז בזה גם נזכה לי להאריך ימים על הארץ ולמידת הגשם. זאת מכל מקום ההתחלה, אבל מה שאני רוצה לומר שבעצם למעשה האופן שבו הגשם נתפס, הטבע נתפס, הוא הרבה יותר מזה. זה לא רק שהטבע הוא האמצעי של הקדוש ברוך הוא כן לשלוט בעולם, אלא יש כאן משהו הרבה יותר עמוק מבחינת התחושה. אפשר לומר, אולי אני אעשה את הדברים בצורה טיפה חריפה, האדם האלילי אז הוא ראה באמת בכל מופע של הטבע, בכל מופע טבעי הוא ראה בו כוח אלוקי, כן? מאחורי השערה אז עומד אל השערה, השמש לא הייתה אלא התגשמות כוחו של אל השמש. והתורה כמובן נלחמה באלילות, היא יצאה נגד האלילות, נגד התיאור של הטבע כחיי האלים, נגד הבריאה כמה שנקרא תיאוגניה, כחיי האלים עצמם וכן הלאה. אבל למעשה מה שאני רוצה לומר, וזה נמצא גם בתנ"ך אבל גם בחז"ל, גם כשהתורה נלחמה באלילות היא לא רוקנה, הייתי אומר, את הטבע מהתפיסה של הכוחות האלוהים. באיזשהו מקום אפשר לומר החיים האלוקיים הם חיי הטבע, הם החיים של הטבע. זאת אומרת, אין כאן לגמרי ניטרול או ריקון של אותה תפיסה שרואה בטבע את האלוהים, השם אלוקים עצמו כבעל הכוחות, הרי הוא גם נשמע ביחס לקדוש ברוך הוא. והדבר הזה הוא כמובן יוצר תחושת טבע שונה לחלוטין. הרבה פעמים לנו קשה לשחזר את התחושות הקמאיות הללו, אנחנו לא כל כך בחיים, כן? אנחנו חיים בתוך כפי שאמר כאן ישראל מקודם, בקרבן קל להרגיש את זה יותר, אבל בדרך כלל מי שחי לו ככה בתוך הבית אז כן? חי לו במשגן, אין לו לא קיץ, לא חורף, הייתי זה אחד הדברים הכי מפחידים שככה בספרי מדע בדיוני מתארים איזה אנושות שחיה תחת כיפה של זכוכית ויש איזה וסת שאיזה פקיד, זה אפילו לא פקיד, אלא מחשב שקובע מה יהיה מזג האוויר, וככה בשביל לפעמים קצת לגוון את החיים, אז יוצרים גם מזג אוויר קניון, מזג אוויר מעונן עם קצת רעש או משהו כזה, אבל אנשים אף פעם לא היו שם בחוץ, מחוץ לקליפה הזאת. זה גם מפחיד אותם, מקבלים איזה בעת חוץ כזה. בצד מסוים, כן, הדברים האלה אני תמיד מרגיש אותם, הם נשמרים אצלנו, אני יודע. אפילו זה כבר לא קיים. כשהיינו ילדים בגשם הראשון, זוכר, כולם היו רצים מהר החוצה, האמהות היו צעקות, אבל לא היינו לוקחים לו מעיל או סוודר, נכנסים לכל השלוליות ו... שרים, מה יורה שמנה, רד מהרגנה, היום כבר אין את הילדים האלה.
אין גם שלוליות כמעט, אין גם שלוליות כמעט.
אין אפילו שלוליות אותה, אומר, מה?
הכל מתנקז, המהנדס של העיר דואג לזה שהכל מתנקז, וכן הלאה.
זהו, אז אלה התחושות מאוד קמאיות, מאוד ראשוניות, אפילו במובן הזה, אני חושב, אנשים חשים מצוקה, כל זמן שלא ירד גשם, אנשים נכנסו לחץ, לכאורה, הרי מדינת ישראל לא תלויה היום במי הגשם. נדמה לי שהתפלה, מי התפלה אפילו הם זולים יותר מאשר מהגשמים. יחד עם זה אנשים היו במצוקה, תפשת את זה, כן? גם ברדיו אתה שומע את כל הפטפטנים מפטפטים סביב מפלס הכנרת והקו האדום העליון. זה משקף משהו מהשכבות הראשוניות הללו, כן? הרישו את הנפש ל... זה ארכיאולוגיה, עדיין קיים בנו, זה קיים גם
בשיעור הראשון בשיעור הטבע, זה מחזור המים בטבע. אז כאילו מפגש מאוד מאוד בסיסי בנפש האדם, זה לא רק מהצד האינפורמטיבי של זה, אלא מהצד הזה שאם פתאום משתלט את המחזוריות, אז אני גם יכול להשתלט.
כן, השאלה אם היום זה יש לומדים בספרי הטבע האלה, אבל אני לא בטוח שזה כבר ככה. מכל מקום,
לא מתחיל את השיעור במחשב, לאחר
מכן.
זה קוראים
לזה ספרי הטבע, קוראים לזה מדעים. זה אם אומר לך את התשובה. גם הטבע עצמו נתפס. הבעיה היא, כפי שנראה בהמשך, שמושגי החוק שלנו נתפסים כחוק של המדע. כתהליך שהוא תהליך מכני, דטרמיניסטי, חסר משמעות ותוכן וכן הלאה. זה ודאי לא תפיסת החוק של התורה, אבל אנחנו שבועים בתפיסה הזאת. עד כדי כך שאנחנו שבועים, אני קצת נותן את זה זהו, גם את המצוות הרבה פעמים, את החוקים של התורה, אנחנו פתאום תפסים במטאפורות של חוקי מדע או של חוקי טבע, אבל זה כמובן ככה מוציא את הרוח מכל המושגים של... מצווה של יחסים עם אלוקים וכן הלאה. בכל מקום הדבר הזה בא לי כלל ביטוי חזק מאוד, אני חושב כאן הדברים המדרשים ממש נפלאים כאן כשאתה קורא אותם בתשומת לב. אז נתחיל אולי במשנה הידועה במסכת ברכות. מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. מהי טעמה? זה הסתרבב כאן למקור אחד. הגמרא שאלת מהי טעמה? אמר על יוסף, מתוך ששקולה כתחיית המתים, לפיכך כבר הוא בתחיית המתים. אם כן, אנחנו מזכירים גבורות גשמים, הביטוי הוא גבורות גשמים. וכאן רב יוסף אומר שמתוך שתחיית המתים, הגשמים, גבורת הגשמים קשורה לתחיית המתים, לכן כבר בתחיית המתים. ובהמשך אנחנו רואים עוד כמה מדרשים סביב ההשוואה הזאת. אולי נקרא אותם גם כן, ונקרא איזה שניים שלושה מדרשים לראות בעצם מה חז"ל חוו בגשם. ראשית יש לנו את הגמרא מסכת תענית, אמר רבי יוחנן, שלושה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא מסירו ביד שליח. אם כן, אלה מפתחות שרק הקדוש ברוך הוא, כן, אין שליח שיכול לעשות אותם, ואלו הן מפתח של גשמים, הגשם, מפתח של חיה. כבר אנחנו רואים את ההשוואה, הגשם כלידה ומפתח של תחיית המתים. זה כבר מוליך אותנו שזה לא שם איזו השוואה חיצונית, אלא כפי שנראה בהמשך הגשם נתפס כחייה, ואז מביאים את המקום, מפתח של גשמים, כתיב יפתח השם לך את הוצאו הטוב את השמיים, מפתח של חיה מניים, כן, אז מביאים את הפסוק ברחל ויפתח את רחמה, מפתח של תחיית המתים, כתיב לידעתם כי אני השם בפתחית כבדתכם במער ואמרי, אף מפתח של פרנסה כתיב פותח את ידיך. אם כן, יש לנו כאן מפתח, כאילו אלה שלושת הדברים שהם רק בידי הקדוש ברוך הוא, המפתח נמצא רק בידיו של הקדוש ברוך הוא, שהם תחיית המתים, אג שביר, והלידה. ובהמשך רואים עוד השוואה, אמר רבי חנה ברבי חנינה, גדול יום גשמים כיום שנבראו שמיים וארץ, שנאמר ריחו שמיים ממעל ושחקים מזלו צדק, תפתח ארץ יפרו ישע וצדקה תצמיע יחד, אני השם ברטיב, ברטיב לא נאמר אלא ברטיב, אמר רבי ישעיה, גדול יום גשמים שאפילו ישועה פרה ורבה בו, שנאמר תפתח הארץ ויפרו ישע. אז מה בעצם הגשם כאן מקבל כל מיני מטאפורות, ביטויים וכן הלאה, ולא עוד אלא שיש כאן גם מחלוקת, אלה שדילגתי על זה במקור שלוש, רבי אבאו שאומר שגדול יום גשמים הוא יותר גדול מתחיית המתים, למה? משום שתחיית המתים היא לצדיקים ולגשמים, בין לצדיקים ואין הרשעים. ליגה דרב יוסף, דמר רב יוסף שהיא שקולת לתחיית המתים, פנה לגבי, יש ויכוח אם הוא גדול יותר מיום מתן תורה או כמו מתן תורה. רב אומר יותר מיום שנשנה בו תורה. מה בעצם עומד כאן במדרשים הללו של חז"ל? מה המפתח? איך חז"ל תפסו את היום של הגשמים? המונחים הם מונחים ברורים, מונחים תחיית המתים, לידה, בריאה מחדש, יש כאן באותו שאמרו ראינו בסוף פריאה ורבייה, ישועה פרה ורבה בו, הפריה, התגלות של שפע כמו במתן תורה. מה זה בעצם אומר? יום הגשמים הוא יום של תחייה, עצם המושג עצמו של תחייה הוא מושג שהוא לא כל כך כן, מה זה נקרא שבא לנו תחייה, אנחנו כן, ולכן זה מושווה לתחיית המתים, זה לא סתם זה עניין חיצוני, אלא הנקודה שאני רוצה להדגיש אותה, זה לא איזו השוואה חיצונית שאם לא ירד גשם אז לא יהיה מה לשתות, ואצל העיקר בארץ ישראל זה היה באמת, אם לא ירדו גשמים זה היה למעשה גזר דין מוות, אלא כמו שאמרתי הילדים הקטנים שעכשיו רצים לגשם, יש איזו תחושה, ובשלג זה גם כן תחושה היא שונה אומנם, אבל תחושה של תחייה, העולם כן, קיץ הוא זמן של מוות, כן, ואנחנו רואים גם כן אפילו בתנך אותן נשים שמבכות את התמוז, התמוז היה מין אליל שהיה מת בקיץ ואחר כך קם לתחייה, והפולחן שלו היה שהנשים הללו היו מבכות אותו, כן, אז הקיץ נתפס כזמן של מוות, ועד שהחורף הוא כמו שבספרי קבלה אנחנו רואים שהחורף הוא זמן העיבור, כן, יורד גשם, אולי זאת הגשם מפרה את הארץ ואז האדמה מתעוררת, בתוך האדמה מתרחשים כמו העובר במעימו, כן, תהליכים פנימיים, הפקעות אוגרות כוח לאט לאט עד שיפרצו בבת אחת בבוא האביב, שגם הוא מושווה כאן כלידה. והילד, רק סליחה, הילד כשהוא פתאום יוצא החוצה, רואה את הגשם, הוא חש את התחייה, זה לא רק מטאפורות ספרותיות, אלא זאת ההתרחשות. בעצם מה שאני רוצה לומר, הגשם נתפס כהפריה של האדמה, האלוקים מפרה את האדמה, זאת היא בעצם המטאפורה, אבל בעצם היא ההתרחשות. המושג עצמו של גבורה, גבורת גשמים שהיא שווה לתחיית המתים, זה בעצם הכוח גב, עונים. כביכול העונים של העולמות העליונים הם עכשיו מפרים את האדמה. זה הביטוי שאנחנו מוצאים גם אצל חז"ל, כן, העונה של הגשמים נקראת רביעה, או הביטוי האלילי של הבעל, שגם כן קשור לזה. זאת אומרת, יש כאן זאת תחושה, הייתי אומר, מאוד חזקה של אדם שחי את הטבע, ופתאום כן, האדמה הזאת שהיא עד עכשיו הייתה יבשה, היא לפתע מופרת
וקמה
לתחייה.
אתה נשאר כל הזמן ברובד הפונקציונלי של הגשם והמים. כאילו, כשהילדים יוצאים החוצה לשחק בשלוליות, יותר מזה, התחייה איננה בפונקציונליות של המים. יותר מזה, כמו שהלידה זה לא עוד ילד בעולם, זה משהו אחר.
אני בעצם מה שרציתי לתאר, אולי לא תיארתי טוב, שזה לא הפונקציונליות. המושגים הללו של הפריה וכן הלאה הם לא פונקציונליים, הם למעשה כאילו הם התהליכים של החיים שמתרחשים בקוסמוס שגם האלוקות מעורבת בהם. ובצד מסוים התורה היא לא מחקה את הדימויים, את המטאפורות האליליות, היא שמרה על הטבע כמשהו אנימיסטי, כמשהו שהוא חי, כמשהו שמתאר התרחשויות שבין העולמות שאנחנו שותפים, ובצד מסוים כפי שאמרתי אנחנו גם חווים אותם. היא כמובן הביא אותה לתחום של אמונת הייחוד, לתחום של הקדושה. היא לא היא נלחמה באלילות במובן הגס שלה, אבל כמו שהזכרנו גם בזמנו כשלמדנו פספה של הרב, אבל היא לא נלחמה באלילות תוך כדי הדחייה שלה, אלא תוך כדי ההפנמה והעלאה שלה למקום הגבוה יותר, למקום של האמונה. אני רוצה להיית אני חושב
שהרב אמר מקודם על החור הזה, אתה יפה שהתדביק עשו
הזמן של העיבור, אז באמת החיים החיצוניים אין בו כל כך, אין בו חיים חיצוניים. כפי שאמרתי, ההתרחשויות מתרחשות בנערי האדמה, כמו האישה המעוברת שהתרחשויות מתרחשות ככה בבטן עמוק. אבל יש התרחשויות מאוד חזקות, צעירה של כוחות מאוד עמוקה. היציאה החוצה היא תמיד נמצאת באביב. האביב הוא הזמן של התשישת הנח, גם מתאר אותו וגם מחזל, וגם בקבלה הוא הזמן של הלידה, הזמן שבו לפתע כן יש איזו פריצה חזקה כלפי חוץ. מה שאני תיארתי זה כבר סוף הקיץ בעיקר, הזמן שבו כן האדמה מתייבשת וכל ככה יד קשה, הצמחייה עצמה נובלת וכן הלאה, ולכן הוא נתפס כזמן של מוות, של קץ, של סיום. בתחושות שלנו הרבה פעמים החמשינים של סוף הקיץ, אני חושב, כן משפחים את את האווירה. נכון שבחורף יש איזה צד של התכנסות שעלול גם להביא לדיכאון כפי שאתה מתאר את זה, אבל ההתכנסות הזאת הרבה פעמים היא נשכת דווקא כצבירת כוח, כצבירת עונים, כאיזה תערכים של סמויים איתנו ומתרחשים ככה בפנים או בעומק, אבל יחד עם זה הם תהליכים עמוקים של הפריה. והזמן של הגשם הוא באמת הזמן, הירידה של הגשם היא למעשה האופן שבו האדמה, הארץ היא מופרית והיא קמה לתחייה. עצם המושג של תחייה עצמו הוא מושג מאוד עמוק. זה לא, כן, תחייה זה משהו, אפילו לא יודע באיזה מנחים לתאר את זה. האדם יכול לחיות, אבל לחיות מתוך מוות, מתוך יובש. תחייה זה מצב שלפתע החיים מקבלים איזה משמעותיות חדשה, הם מתחדשים, הם הופכים להיות חיים, מקבלים בחזרה את הזרימות, את האנרגיות שלהם. בבקשה.
הדיבור של תחיית המתים יותר חדש מאשר לידה רגילה. אני מראה שהדיבור של הלידה רגילה זה קשור לדיבור המדעי של מעגל המים בטבע, שאנחנו מים באו מלמטה והם עולים חזרה, זה מאוד רחוק מהדימוי של דיבור. יש שני צדדים נפרדים ואחד יורד אל השני. מילא תחיית המתים במובן הזה זה מישהו שמגיע לכאן ואולי ימות יותר, זה לא חלק מהמעגל. צריך להשתחרר אולי מהמחשבה שהמים האלה הם סוג של מעגל, זה משהו שמגיע שם חידוש גמור. בלתי עתיד, אני חושב שזה נחזור של שנה הבאה.
אתה רוצה לומר שבתחיית המתים יש משהו יותר חזק מלידה? גם לידה היא משהו תחייה. בא כאן יצור חדש, לידה. מה? זה גם כן לא שייך למחזוריות. מה אתה אומר?
מי שמסתובב מאותו מקום שצרם לי הדיבור על מעגל המים בטבע, זה בדיוק הוא מופס את העניין הזה. כי במעגל המים אין זכר ונקבה.
זה
באמת, זה מעגל אחד גדול
וסגור, זה כל מצרים. אבל לידה זה כן, יש כאן אולי באמת נעבור לפסקאות הבאות שהן אפילו יותר חזקות, אבל רציתי עוד לעמוד על נקודה אחת שנראית לי מאוד יפה, היא קשורה למדרש שגם מופיעה, אני מבולג רגע למקור 10. מה בעצם הוויכוח עם ירידת שונים כמו תחיית המתים או כמו מתן תורה יותר גדולה ממנה? כאן נכנס איזה צד שראינו אותו גם במדרש הקודם, איזה צד אוניברסלי מאוד חזק, וזה מה שזה גם כן מאוד יפה. תשימו לב, זה חזל, זה ככה, חזל לא נמדדים, כמובן הם לא משוררים, הם לא כתבו שירים, אבל זה לא האופן שבו אנחנו מודדים את חז"ל, אבל מבחינת העוצמה הפואטית שלהם זה לא פחות, אני חושב, מהמישורים הגדולים ביותר. עצם המערכת הדימויים הזאת שבה הם נמצאים כאן, חז"ל, יושבי בית המדרש, כן, שהם חושבים את התחייה ואת הלידה, ותכף תשמעתי נראה אפילו דברים חזקים יותר. אני אקרא לא בהתחלה של המדרש, רבי יהודה באמצע, בשם רבי אלעזר, בזו שירה או בזו שירה, כן? גם בתחיית המתים יש שירה, פתאום ככה כל המתים מגיחים, לא יודע איך, עם החכיפים שלהם, אבל הם באים בריקוד ככה. ובזו שירה, בזו שירה ירון ויושבי סלע, אלה ששם יושבים בסלע של הר המנוחות, ובזו שירה יתראו אף ישירו, כן? אבל אז הוא מוסיף ואומר, רבי אברבא אמר, גדולה מתחיית המתים, שתחיית המתים לאדם, וזו לאדם ולבהמה, שתחיית המתים לישראל, וזו לישראל ולאומות. כלומר, יש כאן תחושה שירידת הגשמים, יש בה ממד לא, אוניברסלי ויותר מזה, אפילו אקולוגי, שהרי גם כל ההוויה כולה, כולל הבהמות, הם עכשיו שותפים לירידת הגשמים. ואז מופיע גוי אחד שאל את רבי יהושע, אמר לו, אתם יש לכם מעדות ולנו יש מעדות, בשעה שאתם שמחים אין אנו שמחים, ובשעה שאנו שמחים אין אתם שמחים, ומתי אנו ואתם שמחים? בירידת שם מנתם לרשו קרים הצון, מה כתיב אחריו? הריו להשם כל הארץ, קונים הלווים וישראלים, אין כתיב כאן אלא כל הארץ. אם כן, זה משקף איזו סולידריות אדירה שאני באמת מרגיש אותה, שיורד הגשם פתאום ככה אנשים יהיו שותפים, ואפילו אנשים, כאן הוא מדבר על אנשים, אפילו הכלבים מתחילים לקשקש בזנב כשפתאום מתחיל לרדת הגשם או משהו כזה, וזה באמת התחושה של, בסופו של חשבון, התחושה של הסולידריות של האנושות כולה, של ההוויה כולה, שכולם שותפים, כולם תלויים בירידת הגשם, בכך שהקדוש ברוך הוא כן. אפשר לומר שזה הגילוי, אני אבוא קצת לעולם אחר, המערב, שמדבר בגזרת השם על כוס חמישי, הוא מדבר שעל הגשם אתה נפש שזה בחינת ממלא כל אלמי. זאת אומרת, זה שאדם הוא יצור שתלוי גם בקיום הפיזי שלו לשפע שיבוא אליו מבחוץ, זה מתחיל כמובן בנשימה ועובר כאן לגשם וכן הלאה, זה לא עניין מקרי, זה בעצם הקיום של הבריאה, הקיום של ההוויה, אופי של הקיום שלה, שזה בעצם אומר שהשפע האלוקי הוא זה שמחיה את הכל, כן? וזה בא לכלל ביטוי באותם ביטויים של תחייה שגם ראינו, הישועה שהיא פרה ורבה, נוצרת איזושהי ברכה וכו'. אבל הדימוי שכבר למעשה התחלנו איתו ונמצא בצורה יותר חריפה, הוא באמת הדימוי של ירידת הגשמים והיחס בין הקדוש ברוך הוא לבני אדם, לעם ישראל, כיחס שבין איש לאישה. זה גם כן מדרש מאוד יפה כאן במסכת תענית. לא, אין לי כל כך הרבה מה להוסיף, אני רוצה לקרוא את ה... מה? מה אתה אומר?
גם אפשר ללבי, יחס הבאמה.
כן, אני תכף אקריא את זה. כן, זה עוד יותר חזק, אבל זה רציתי להשאיר לסוד דווקא. במסכת תענית, נאמר פקידה באישה ונאמר פקידה בגשמים. נאמר פקידה באישה דכתיב השם פקד את שרה. אפשר לקרוא את זה כמו שירים, לא? הקריאה האמיתית של המדרשים, אפשר לתת להם רדוקציות שכליות, אלא צריך לתפוס את ה... דווקא את הדימויים הפיוטיים, זה מה ששאל בעצם ממשות, כן? ונאמר פקידה בגשמים, בכתיב פקדת ניתן בשש, פקדת העד ואת השופטיה רבת השם החלג אלוקים מלא מים. אמר איש לקיש, מהי דכתיב עצר את השמיים ושאר השמיים נצרים מלהוריד? יש איזה עצירות בעולם, כן? מצוקה. דומה לאישה שמחבלת ואינה יולדת, אישה שהיא מפילה, שהיא לא מצליחה ללדת. ראינו אמר יש לקיש משום בר קפרה, נאמר עצירה בגשמים, נאמר עצירה באישה, נאמר עצירה בגשמים, יצור עצר השם בעוד כל רפים, נאמר עצירה בגשמים, נאמר עצר השם את השמיים, נאמר לידה באישה, נאמר לידה בגשמים. וכאן יש השוואה באמת בין האישה, פקידה של האישה, לידה של האישה, לבין ירידת הגשם. הייתי אולי רוצה כרגע לנסות, מה אתם מרגישים במילה פקידה? פקידה באישה, פקידה בגשמים. השם פקד את שרה. מה זאת הפקידה הזאת? המילה פקידה היא גם כן מילה, אנחנו יודעים ש... כן, חזל ראו בה את הסיסמה של הגאולה, הסימן שמסע יוסף, בקוד יפקוד, מה זאת פקידה? אנחנו מקווים בתפילה, כן, יעלה, יבוא, כן, זכרוננו, מה... איך הייתם משווים, מה זאת, שזה דימוי מאוד חזק, פקידה באישה, מה היא הפקידה הזאת? וזה, איך הייתם מתארים אותה?
מה?
מה?
אפשר לראות במילה הזאת, במילים האלה של האותיות, גם את העניין של קפד, זאת אומרת שיש הקפדה כאשר אישה לא יולדת או שאין גשמים. וגם קיפד, כן? גם משהו שהוא נגמר. נשווינו מקודם את זה לתחיית המתים וכן הלאה. וללידה עצמה, זו המילה הכי חזקה שבעצם יוצאת מההפך שלה.
כן, מסכים איתך, באמת הפקד ההיפוך האותיות.
יש משהו מאוד אלים.
אלים אתה מרגיש?
זה משהו מאוד, זה...
למה אתה מרגיש בפקידה משהו אלים? מה זה לפקוד?
זה מזכיר לי מפקד. יש פה איזושהי מין עליונות מסוימת, זה לא פנים בפנים.
העליונות, תכף תגיד לי שזה פקיד. אני מרגיש, לא, העליונות אני מסכים איתך, אבל לא רציתי כרגע להיכנס לזה. הדימוי שיש לי תמיד מהפקידה זה כמו אדם ששכחו אותו, לא דווקא פעם בדלת שלו, יום אחד דופקים בדלת ופתאום סיפור משתנה, כן? אותה אישה שהרבה שנים לא פקדו אותה, אף אחד לא הסתכל עליה או משהו כזה, ופתאום דופקים בדלת. הפקידה זה מישהו נזכר בי, ואני חושב שגם הסיבה שבגללה חז"ל אמרו שזה הסמל של הגאולה. מה? כן, זה גם היזכרות, אבל היזכרות במובן, כן, הפנימי. הרבה פעמים חוסר הגאולה זה זה שאף אחד, לא פעם קרה לי לשמוע שבעה של אנשים, שאנשים, אף אחד לא אכפת לו ממנו. גם אם אני אעלה מהעולם, מישהו לא יהיה חסר אל אף אחד. אז זאת היא המצוקה העמוקה ביותר הרבה פעמים. אדם מרגיש את עצמו ככה אווירי,
זה נוח.
מה?
זה
מה
שמה? ברגע שאדם מבטא ואומר טוב, אף אחד לא נזכר לי, הוא מתנחם בסבל שלו, בדיוק אז מגיעה הפקידה ומזכירה לו, סבלת, הפסקת לסבול, אז בוא תזכר למה סבלת. עד עכשיו לא היה לך ילדים? אז הנה, עכשיו יהיה לך, מעלה מחדש, פותח את אותו פצע של האישה הזקנה שפתאום יש לילד.
למה זה פותח את הפצע?
זהו, כבר נקרא. זהו, כבר, עד שקרתי על המקום הזה, פתאום פוקדים אותי. מה אתה פוקד אותי עכשיו?
מה?
זה אבסורד, יש פה אבסורד מאוד גדול.
לא כל כך, לא הבנתי, אני לא יכול להגיד למה שאתה אומר. זה פותח את הפצעים או פתאום מביא לה איזה עושר לא צפוי. אבל אני מבין את זה דווקא מה?
יש גם פורענות שהתקידה.
נכון, כן.
זה
החטא העגל,
היום תופיעו פחדת.
כן, אף על פי שגם שם אני מרגיש שזה התייחסות בכל זאת. זאת אומרת, גם הפורענות היא צורה של התייחסות, לכן גם היא איזושהי פקידה. מקודם כל בהקשר הזה של השם פקד, וזה מה שאני מרגיש כאן, הקדוש ברוך הוא פוקד את העולם באמצעות הגשם, כן? כל הזמן הייתה כאן איזה סוג של עצירות, שאין קושי, היא יכולה, ושמעתי, יש איזה איתות, נזכרים לי, מתייחסים אליי, נשמע כאן, זה מין רגע שחוצה את המציאות ולמעשה משנה את הכל, מה שהיה כבר לא יהיה, ולכן אני חושב זה הסיסמה של הגאולה, פתאום אתה מחכה לאות, ברגע שהאות הזה מופיע אז באותו רגע העולם עצמו משתנה. וחזל תיארו את זה גם ביחס לפסוק הזה כולו.
זה מעניין שמי שבעצם חומם את המילה זה יוסף שנשכח.
אתה רוצה לקחת גם ליוסף, אבל כמו שאמרתי זה נראה לנו ככה כעניינים שירים אפילו אמורפיים, אבל זאת חוויית חיים, תפיסת עולם. זה כפי שאמרתי, זה לא סתם, זה לא רגשות ילדים, אלא זה האופן שבה אני חי את המציאות, שאם אנחנו נפתחים אליו אז זה נותן לנו, כן, נגיד השלג יוצר תחושות אחרות, אבל היה לו גם כן פתאום העולם יהיה ככה אלף שקט. זה סתם בגלל שכן המכוניות מסיקות, אנשים נורא התאכזבו שלא היה שלג אתמול בבוקר. למה? אני חושב שזה אולי הזמן היחידי שבו יש שבת, לא בשבת, אז מין שקט ודממה אדירה כזאת, הכל לבן ככה יפה, השקט יורד לו ככה לאט לאט, יוצר איזו תחושה עצומה של טיהור של העולם, של איזה... אפילו באנשים שאין להם שבת, שכונות שנוסעים אצלם גם בימי שבת, פתאום יום שלג אז הכל ככה...
בגלל
זה לא רוצה לרדת בתל אביב. מה אתה אומר? בגלל זה לא רוצה לרדת בתל אביב. אבל אלה לא משהו... העוקץ כאן שזה נתפס באופן ממשי, זה לא נתפס כאיזה פיוט או סימן, אלא זאת היא ההתרחשות עצמה שיש כאן. וזה מביא אותנו בעצם, אני רוצה עוד לפעמים שתי...
מה? מה שגם...
יפילו את המים, זה יותר מים טובים, כן? מספילים את המים.
מספילים את המים, משהו כזה. אבל אין השם.
כאן של עצירות אפילו יותר חריף, יש עצירות בעולם, העולם עצמו סובל מעצירות.
הדבר השני שאני חושב שלהיות כאן הוא קצת חד צדדי, החברת שלנו ממים בשנים האחרונות הן חברות מאוד אלימות, מאוד קשות. כאן יש הצד הזה בדי שאושר אחד שאני יודע, יש פה נגרם תונמי וכל מיני מסגרים שצריכים לספות אלימות שמחילות את השיעור ובפרועות, לבינים, אבל כאן הבינים בינים גנרפיה כזה שיהיו שבפרועות
זה מה שאמרתי,
יש לך שהוא פרועות שמגרות
כן, הגשם עצמו גבורה, במובן שדיברנו עליו קודם, הוא הכוח גברה. הוא יכול להופיע כאלימות, כגבורות קשות, הוא יכול להופיע כאפריה, כברכה וכשפע. זה עצמו בא לפי הביטוי כאן בדימויים השונים. אני מסכים למה שאתה אומר, כי אני הייתי מפרש את זה קצת שונה. להיזכר זה לא משהו חדש, אלא אני נזכר, תמיד בזיכרון יש משהו שהוא מוכר, איך קוראים לזה, זיווג כזה. פתאום אתה נזכר, אתה אומר, אבל הייתי שם. ובצד מסוים זה גם פיקדון, במובן הזה שהאישה הזאת היא אשתו, העולם של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו הוא נזכר בו, הוא לא מחדש, הוא לא מתחתן עכשיו, הוא נזכר במשהו שכבר שייך אליו, ואולי אפילו מעצים את האקט של הגאולה. אישה שהבעל שלה נעלם משנה, ופתאום בוקר אחד הוא דופק בדלת, והעולם ככה מתחתן כדי ההיזכרות.
מה שאתה אומר זה מאוד מפחיד, כי בעצם זה אומר שאנחנו אפילו לא יודעים, אנחנו חיים בעולם שאפילו אנחנו לא יודעים שהבעל יסתלק.
כן, זה השם טוב כבר אומר על אסתר אסתיר, הבעל יסתלק, אבל אנחנו לא יודעים שהוא,
לכן אנחנו גם לא מתרגשים שהוא חזר. אז אני כאילו, מדוע באתי ואני חושב שהקדוש ברוך הוא אולי דופק על הדלת.
כן, בצד מסוים אנחנו לא, בהקשר הזה אנחנו לא חיים את הריתמוס של העולם, של ההוויה, אלא גם לא את הריתמוס בהקשר הזה של ההתגלות של אלוקים. מה שרציתי בעצם לסיים עוד בשני מדרשים. האחד הוא קשור לתובנה הרבה יותר כללית שאיתה פתחנו, למה באמת ירידת הגשם, הקיום בארץ, קרוי בקיום המצוות.
קודם
זה רק משהו חיצוני או שיש כאן משהו פנימי? מה שאנחנו יכולים לצאת כבר גם כאן בתורה, וגם בחז"ל, זה לא רק שאלה, זה לא רק שהטבע הוא חי, ובעצם הוא המקום של הכוחות האלוקיים, אלא יש הדדיות בין האדם לבין הטבע. יש כמה מדרשים שמאוד משקפים. באיזשהו מקום האדם עצמו אין גבול בסופו של חשבון בין פנים לחוץ, בין מה שמתרחש בתוכי לבין מה שמתרחש מחוץ לי, ולכן זאת היא הסיבה שההתנהגות של האדם היא זאת שקובעת גם את מה שהתרחש בעולם, מה שהתרחש בהוויה. אולי אקרא גם כאן, אני חושב זאת תובנה מאוד עמוקה גם בחז"ל, אבל חז"ל וכך הם ממשיכים את התורה, וכאן מסכת תענית במקור 9, זה גם כן מדרש מאוד יפה. אמר רבי עמי, אין גשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה, שנאמר אמת מלך תשמח וצדק משמיים נשקף. אמר רבי עמי, בואו ראה כמה גדולים בעלי אמנה, מניין לחולדה ובור. מה מאמין בחולדה ובור? ככה מאמין בקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. אז רש"י מסביר, חולדה ובור שמיתו שני אדם מצויו באגדה, נעשה בבחור אחד שנתן אמונתו לריבו אחד שישאנה, וכן הוא נתן להבטחת נישואים. אמרה, מי מעיד? והיה שם בור אחד לחולדה. לצערנו סיפור שלפעמים אקטואלי. אמר הבחור, בור וחולדה יודעים בדבר, לימים עבר על אמונתו, שכח אותו ונסע אחרת. הוליד שני בנים, אחד נפל הבור ומאל אחד נשפטו חולדה ומת. אמרה לאשתו, מה אמרו זה שבנינו מתים איתה ראשונה? ואמרה לה, כך וכך היה מעשה. המים האם בקדוש ברוך הוא שמשימו עד בינו לבין חברו על אחת כמה וכמה. וכן אמר רבי יצחק, גדול יום שמור שאפילו פרוטה שבכיס נדברך בו, שנאמר לתת מיתר עצמך בעיתו. ובהמשך אמר רשב"י רק את ההתחלה של הבראשית רבה שראינו, שלושה דברים שקולים זה בזה, ואלו הם ארץ ואדם ומטר. אם כן יש הדדיות, כפי שאומר בהמשך, אם אין ארץ אין מטר, אם אין כן, מטר אין אדם. למה גשמים יורדים דווקא בשביל בעלי אמנה? ראשית, מי הם בעלי אמנה? כן, נזכרנו את זה גם כן. בעלי אמנה בתורה, המושג של אמונה הוא שונה מהמושג שלנו, כן? והאמין בהשם ויחשביהו לא נזדקה עליו, יאן לא האמנתם בי. אמונה, כן, אצלנו היום זו שאלה אם אני מאמין במציאות אלוקים או לא. אבל דבר כזה, שאלה כזאת לא הייתה בתנ"ך. הנוכחות האלוקית היא יותר כל כך מוחשית, שלא היה שאלות של ספקות באמונה. היו בעיות של אלילות, אבל של אמונה במציאות האלוקית היא הייתה נוכחות, כפי שאמרתי, מוחשית, שבני אדם לא הטילו ספק במציאות האלוקית. המושג של אמונה בתנ"ך הוא בעצם מה שכתוב כאן של אמנה, כן? בעלי אמנה. כן? הכוונה היא לאדם שהוא איש אמונים, כן? שיש לו, הוא אדם שלא ישנה את דברו, אדם שיש בו איזה סוג של בסיסיות, איזה סוג של יציבות, סוג של נאמנות. יש לו, כן? אנחנו יכולים לתפוס אנשים שהם אנשים שהם אנשי הוויה, הם לא אנשים כלילים כאלה, אלא יש להם איזו תשתית מאוד עמוקה של הוויה שהיא יציבה, שהיא נותנת אמון וכן הלאה. וכאן חז"ל אמרו שהם יורדים בשביל בעלי אמנה. מה פירוש שהם יורדים בשביל בעלי אמנה? וכאן הנקודה. היכולת של האדם להיות איש אמונים, להיות בעל אמונה, היא בעצם גם הופכת את העולם להיות עולם של שיש בו אמנה, שיש בו את הבסיסיות, שיש בו את היציבות. זאת בעצם הסיבה שבגללה התורה מצד שני אומרת שאם בני אדם, כן, באותם פסוקים של ויקרא שדילגנו עליהם לפני כן, שאם בני אדם, כן, עושים כמעשה ארץ מצרים, הם חופאים בזמוד ובקריצות ובזימה, אז גם הארץ עצמה היא נקיעה אותם. הטומאה היא נתפסת כאיזה סוג של לכלוך, של גועל, של זיהום. אם אתה, זה מאוד מזכיר לי היום מה שקורה היום בהקשר אחר, כן, הזיהום האקולוגי, זיהום הסביבה. הג'ורה במחילה שזורמת החוצה היא הג'ורה שנמצאת בפנים, זה אותו הג'ורה עצמה, זה לא שני דברים נפרדים, והיא זאת שחורסת ומשפיטה וזורמת לכך שהארץ בסופו של חשבון עלולה חלילה להקיא אותנו. וזה למעשה גם התפיסה שיש כאן כשבאים ואומרים שהתורה באה ואומרת ומציבה את הקדושה מול הטומאה. הטומאה היא הדבר המזוהם, הדבר שהוא, מצד שני התורה מאוד מקפידה על הסדר, במובן העמוק של המילה. הסדר פירושו הרמוניה, פירושו שלמות. והקפדה של התורה לסדר, משום שהסדר הוא זה שיוצר לנו את העולם, כעולם שאנחנו יכולים לשכון בו, כעולם שאנחנו אנחנו חשים איתו אינטימיות, שאנחנו יכולים לסמוך עליו. אבל זה שאנחנו סומכים על העולם אצל התורה זה לא בגלל חוקי המדע, בגלל איזה חוקים כפי שאמרתי קודם דטרמיניסטיים מכנים, אלא המושג של התורה הוא המושג של הברית. הברית פירושו של דבר אין כאן איזה משהו הכרחי שזה יהיה כך, אבל הברית היא בדיוק היא האמונה, היא היכולת להיות אדם אמין, אבל באיזשהו מובן תנ"כי הרבה יותר בסיסי מאשר חוקי הטבע של התורה. כפי שאנחנו רואים בברית נוח, הם בעצם חוקים של ברית, ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם האדם. ולכן התורה באמת מקפידה בהרבה הלכות, זה בשר בחלב שעטנז כלאיים, וגם בהלכות הללו של הפריצות. כן, הדבר התמה הוא הדבר שמזהם, כן, שהוא לא נמצא במקום. יש לביא לזה משל הנעליים, שנמצאות על הרגליים הן לא דבר מזוהם, אבל אם תשים אותם על השולחן פתאום זה הופך להיות משהו מזהם. הסדר כאן במובן העמוק שלו זה לא הסדר הכפוי, הסדר של ההרמוניה. ולמעשה כשהתורה מתמודדת עם הפריצות, נאמר, של עבודה זרה, או עם הזימה, עם המיניות הפסולה, היא לא מתמודדת איתה רק באמצעים שליליים, היא מציבה את האלטרנטיבה החיובית, ככה נביאים וככה נחזל. האלטרנטיבה החיובית היא האלטרנטיבה של הברית, היא האלטרנטיבה של היחד, היא האלטרנטיבה של השלמות, של היכולת להיות אחד עם הסביבה שלי. וראשית כל כמובן זה הסביבה האנושית, הסביבה של המשפחה, שהיא בעצם הביטוי העמוק של הסדר, וחוסר הסדר הוא באמת הזיהום של הסביבה, שהוא גורם לכך שהארץ תקיא אותנו. התפיסה היא, כמו שאמרתי, שהאדם וההוויה הם דבר אחד, אבל מה שנמצא אצלך בפנים זה גם כן כמו שכן, זה החדר שלך נראה כמוך. תמיד רבי יבינה זיכרונו לברכה תמיד היום מספר את הסיפור שבאמת אני חשתי אותו, וגם היום כן, משהו מעיק, אבל יש בו גם משהו מאוד נכון, כן? על איזה בעל מוסר שלח לבקר את הבן שלו בישיבה, לא, אפילו לא ראה אותו, לא הלך לשאול את המשגיח, פתח את הארון, ראה שהארון מסודר, ואז הוא חזר הביתה, אם ככה הכל בסדר. אז הוא היה תמיד אוהב לחזור על הסיפור הזה. הסיפור הזה יש בו משהו מעיק, משום שהרבה פעמים הסדר הופך להיות משהו כפייתי, משהו נוירוטי, אבל יש בו גם משהו נכון, משום שהסדר של הארון הוא הסדר שאצלי בפנים. אם יש לי, אם בפנים המחשבה שלי מסודרת, הרמונית, צלולה, אז יבוא לפלא ביטוי גם בחוץ. אנחנו לפעמים חברים את הבלגן, משום שהסדר הופך להיות הדבר של הכפייה, הדבר במערכת הסימבולית שלנו, הדבר הלא ספונטני. בכל מקום, כאילו מה שהתורה אומרת, הזיום שלך, החברתי, הפנימי, הוא גם הזיום של הארץ, הוא זה שמזהם את הארץ שתכיר אתכם. וכך אנחנו רואים בספרה, במקור 15, זה מקור שמביאים אותו תמיד בהקשר של הפילגש, כן? אני צורה את עצמה שלא לשם אישות, אני לא אקרא את כולו, אקרא באות ג' שיר ג' ולא תזני הארץ, מזנים עם הפירות. יכול על מעשה יחידי, תלמוד לומר אם על הארץ זימה ולא על מעשה יחידי. אז אתה בא בזימה של הציבור. רבי יהודה אומר, הרי אומר ותכניסי ארץ בתזמותייך ובראותייך. מה עונשו של דבר? הגשם. ויאמר עזבים מלכו שלא היה. ומצח אישה זונה היה לך, אל תתקלם. ואז מתאר בעל נשים הרבה, ונראה זה אלה זה מהמבר וכו' וכו'. אם כן, הזנות, הפריצות, הבלבול, היא בעצם גם הבלבול של העולם. היא החדירה של הכוחות של הכאוס לתוך העולם עצמו. וכפי שאמרתי מקודם, הדבר הזה אין, זה בעצם הטבע, מה שקורה בעולם זה מה שקורה אצלנו, קורה אצל האדם עצמו. אין בעצם גבול אמיתי במה שמתרחש בפנים, אנחנו הרבה פעמים אומרים בתוך הגוף או בתוך הנשמה, לבין מה שמתרחש בחוץ. סך הכל זה רק הבדל של נקודות מבט, אבל ההתנהגות החיצונית שלי או מה שקורה בחוץ הוא בעצם גם מה שקורה בפנים. ולכן הזיקה כאן של הפריצות היא גם יוצרת פריצות של הטבע, גם הפירות עצמם הם מזנית, לא בסיפור של רבי נחמן שם שהפירות מאבדים את הטעם שלהם כתוצאה מהזנות, בסיפור נדמה לי שנעשה בבעל תפילה הם מאבדים. מה? כן,
אנחנו
רואים
גם
בבנייה
של
החומה כאן, כן, כל בוקר שאני רואה ככה הורסים כאן את הזרע. מה שאני רוצה לסיים בנקודה ככה ממש בקצרה אחת, התיאור כאן הוא באמת תיאור של הרמוניה, של שלמות, של סדר, שהוא בעצם כיסופים של התורה, של ה, כן, של היהודי ל, כן, למקום, להוויה, לסוג של מלאות. ובעוד שהכוחות של הפריצות נתפסים ככוחות שמאיימים, שעלולים להרוס, שהם אלה שיוצרים את הקאוס, וממילא גורמים לכך שהארץ תקיא אותנו וחלילה ושהפירות עצמם נבנו וכן הלאה. הזוהר כדרכו הוא בכל זאת נותן את הדין וחשבון גם לצד השני. וזו אולי נקודה חזקה שיש כאן. זאת אומרת, ההרמוניה הזאת באיזשהו מקום הזאת תמיד מלמד שצריכים להכליל את השמאל בימין, שפירושו של דבר שגם הימין עצמו, שהוא הכוחות של החסד וההרמוניה, צריכים את הצד של השמאל, שאלה הכוחות של הייתי אומר של הכאוס, הכוחות המופרעים. הם עצמם צריכים להיכלל בחסד. אם הם מופיעים לכשעצמם, אז הם הופכים באמת להיות פריצות ודינים קשים, והם מופלים. אבל ברגע שהם נכללים בתחום של החסד, אז נוצרת ההפריה האמיתית. ובעצם השזור אומר, וכאן בהקשר שלנו, שהגשם הזה צריך גם את הכוחות האלה. אני אקרא כאן, ובזה אני אסיים, זה לבמהירות, זה ככה מדרש מפורסם ומאוד חזק, המדרש הזה של הזוהר, גם יחס לגשם. למעשה חלק ממנו נמצא כבר בגמרא בדרבה בתרא, במקור שנמצא חולל, איילה תשמור, איילה זו רחמת שר, בשעה שקורעת ללדת, אני מזמין לה, שימו לב, יש כאן את הלידה, אני מזמין לה דרקון שמקישה בבית הרחם ומתרפא ממולדה. וימלא מקדים במקור 12 רגע אחד, ומאחר רגע אחד מיד מתה. אם כן, הלידה כאן תלויה בדרקון, כן, שזה דרקון שמקיש. הנקודה המרכזית כאן במדרש בגמרא זה הזימון, בדיוק באותה שעה בא הדרקון, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שזה דרקון, שהוא יצור לא חביב במיוחד, לפחות לפי התיאורים הקלאסיים שלו, והוא זה שמביא ללידה. הזוהר מרחיב את התיאור הזה של המדרש ונקרא אותו, זה תיאור מאוד חזק, זה גם כן מתאר מאוד יפה. זה המדרש כאן בבבא בתרא שעכשיו קראתי אותו במקור 12. בזוהר יש תיאור יותר, בשעה דתעברת, כן, התיאור הוא על האיילה. האיילה היא סמל כנסת ישראל, סמל הבריאה, והיא גם סמל האישה. כמו כל הסמלים הללו יש בו הרבה בחינות. בשעה דתעברת אותה איילה היא סתימת, היא מסתמת, כיוון למטה זימנה למילד, שהיא באה זמנה למילד גד ורמת קלים, אז היא זוהה ומרימה קול, קלה בתר קלה עד שבעים קלים, היא מרימה קול אחרי קול עד שבעים קולות, כן, מה שחזר נאמר שיושבת על המשבר הזה, היא יש לה שבעים קולות, כחושבן תיבין די הלכה ביום צרה, כמספר התיבות של המזמור כן ינחה של יום צרה, די שירת דעוברת, זאת היא השירה של המעוברת דעוברת הדע. וקודש הבריך הוא שמע לה, הוא שומע את הקולות של האישה שיושבת על המשבר, או של האיילה, סליחה, וזמין לגבה, הוא מזמן לגביה, אז תראו את התיאור ככה, כדן אפיק חיביה רב רבה, כדן הוא מוציא נחש גדול, זה הדרקון מגוד תורי חשוך, תארו לכם את הדרקון הזה, בטח דרקון שהפה שלו ככה מוציא אש, והוא יוצא מערי החושך, ואתי בן צורים, והוא בא בין התורות, בין ההרים, פומי נלך לך באפרה, הפה שלו מלחך את האפר, מתי עד היי איל, הוא בא עד אותה, האיל הזה, איילה שהיא מעוברת, ואתי ונשיך לה באו אתר תרי זימנה, נשך אותה באותו מקום פעמיים. זימנה קדמה, אני קורא את הזוהר, לא מתעמק כמובן, זוהר יש הרבה רבדים ושדות, אבל ברובד הפשוט שלו. זימנה קדמה נפיק דמה, והיא להכיך. בפעם הראשונה, בנשיכה הראשונה יוצא דם, והוא אוכל, מלחך את הדם. הנחש הזה, אחרי שבקבלה יש גם נחש בקדושה, והמשיח בגימטריה הנחש הוא הנחש בקדושה, אבל הנחש הזה הוא דבות דמונית, הוא ניזון מהדם, מהדם של אותה אישה שהיא הולדת, או המקור שלו בערי החושך, שם הוא התעורר פתאום ככה, יצא למסעו. זימנה תמיינה, במשיכה השנייה נפיק מיה, שימו לב, יוצא, וזה הגשם, יוצא מים ושתו כל עינון באיראן ובתוריה, כל הלאמות שנמצאים בערים, כל הבריאה הם שותים, והתפתחת והולידת, ומשפחת ומרידה וסימנך, ומביא דרשה נוספת שמקשר אותה בהרבה מקומות, ויחד את הסלע במטה ופעמיים. המטה של משה רבנו שהפך לנחש הוא גם כן סמל של ההקשה הזאת שלה מדובר. כן, אבל בהקשר שלנו זה גם הגשם, כל העולם כולו רווה. הכוונה היא שאין לידה ואין יצירה בלי הכוחות של הדמון, בלי הכוחות של אותו דרכון, בלי דווקא הכוחות של הכאוס, שהם כאילו צריכים להסעיר את הכוחות של של החסד כדי להביא ליצירה, כדי להביא ללידה. וכתיב, ותשת הידעה באיראן, הוא זינה כשבריך וחס עלה על עוברת דנחש, וחס עליה אדם הכתיב, כל השם יכולה להיות סחרות, כל השם יכולה להיות, אינו חבלים יצורים יתאר הדינים שבעים קלים, מיד ויחשוף ימרות, ויתאר הוא נחש, ולתגל יאי חיה בעיניי למח, כן? הוא חושף את היערות, אני לא יודע בדיוק איך הוא מבין את זה, כאילו מעורר את היערות, את הכוחות הללו, לגלות את הנחש, ויחלו, מוי ויחלו, זה הסיבון היפה, ויחלו לקוד שבריחו, כל מיני מחליסים, פאטים, ואמרים כבוד, מהי כבוד, ואוך כבוד השם כמובן, הבריאה כולה ככה מריאה לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא זימן את הנחש. כן, זה כאילו הצד השני, שהזוהר זה בעצם הנקודה, אחת הנקודות המרכזיות של הזוהר, שהוא תמיד מדגיש שצריכים גם את הכוחות הללו, גם הם חלק מהכוחות של היצירה הבריאה, כי שמעתי צבא מתצד הזה, כדי שתיווצר אותה לידה, וגם הוא מופיע בגשם עצמו. התיאור הזה של הגשם הוא בעצם מי הלידה שמתוצאה מנשיכת הנחש, זה תיאור מאוד חזק, כבר הייתי אומר, מכניס גם ל... אני חושב שהכוונה היא שהיצירה וההפריה וכן הלאה, הם צריכים תמיד את הכוחות של ההסערה, את הכוחות שהם כאילו של החריגה, דווקא כדי שיקבלו את המתח שלהם, את היצירתיות שלהם, צריכים אותה רוח צפון שהיא לא נסגרה כפי שחזל אמרו, והיא נושבת, והיא הכוח שמתוכה באים הגבורות, וכפי שרבי נחמן מביא בשם הזוהר באחת התורות, היא המקום שמנו מתעורר הזיווג וכן הלאה. אז זה נכון גם כן, צריך תמיד את הכוח, את הכוחות המופרעים הללו. אם ההרמוניה היא תישאר רק כהרמוניה, והכוחות הללו כאילו יצרו ממנה, אז היא עצמה תתייבש, היא תאבד את החיוניות שלה. את החיוניות היא שואבת דווקא מאותו דרכון ככה, ממש נפלא התיאור הזה ככה, הדרכון הזה איכשהו ככה בא מהחושך וזוכה לו עד שהוא בדיוק מגיע בזמן, ו...
הוא יוצר את הזמן.
אתה אומר שהוא יוצר את הזמן?
אם הוא לא היה, לא היה את הזמן.
טוב, אפשר להסתכל על זה גם ככה.
לא יודע שכון יהיה מעגל אחר.
מה?
לא יודע שכון יהיה מעגל אחר. כשיתיח
דברים כלפי מעלה, זה לא יכול להרמוד. אני חושב שזה כלפי מעלה. הכוחות האלה...
לא שמעתי מישהו פירש את זה גם כאן בצורה כזאת. צריך ככה להרגיז את הקדוש ברוך הוא בשביל שיוריד גשם. אז הוא אמר, להתיח דברים. טוב.